הגענו לדף צדיקים על עמוד א' בשורה החמישית. אמר רב חנן מוסר דינה לחברו, הוא נענש תחילה. כלומר, מי שמוסר לשמיים, הוא תובע מבית דין של מעלה, שישפטו בינו לבין חברו, במקום להתדיין בבית דין של מטה, הוא נענש תחילה. הוא גורם לכך שבשמיים פתאום יתחילו לעיין בו. האם באמת אדם הזה ראוי שיענש חברו על ידו וכדומה, ולכן הוא נענש תחילה. שנאמר ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. הוא כתיב מיד אחרי זה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שרה הקדימה למות, זה הרבה זמן לפני אברהם, כי הנה אין שעה תחילה. אומרת הגמרא, ואני מילא דאית לי דינה בארה. כל זה כאשר יש אפשרות להשיג דין בארץ. מכיוון שיש לנזק בעצם בית דין שיכול לפנות עליו בארץ, אין למסור דינו לשמיים. אם אין בית דין הארץ שיכול לטעון, אז אין לו ברירה לפנות לשמיים. אמר רבי יצחק, אוי לה לא צועק יותר מן הנצעק. כהמשך לזה, אוי לאדם לצועק לשמיים יותר משמצעק. כלומר, מזה שצועקים בגללו, תני למאחי, גם הברייתא נאמר כך, כי אם צעוק יצעק אליי שמוע אשמע צעקתו וחרה פיו והרגתי אתכם בחרב. למה אתכם בלשון רבים? אחד צועק ואחד נצעק במשמע. גם מי שצעק והתלונן וגם מי שגרם לו לצעוק, שניהם יענשו. אלה שממהרים לצועק יותר מן הנצעק. כמו שאנחנו יודעים משרה, שהיא מתה לפני אברהם. ואמר בי יצחק, לולם אל תהי כלילת הדיות קלה בעיניך, כלילה של אדם פשוט, שהרי אבי מלך כלל את שרה, נתקיים בזרה, שנאמר, והנה הוא לך כסות עיניים. אמר לה אבי מלך, הואיל וכיסית ממני את האמת, ולא גילית שאברהם הוא אישך, וגרמת אליי הצער הזה, יהיה רצון שיהיו לך בני כיסויי עיניים. זה כלילת הדיות, זה הדרש על המשפט הזה. פנים עיוורים, ונתקיים בזרה, תכתיב, והיא כי זקן יצחק ותיכן עיניו מראות וכו'. אמר יבר לעולם יהיה אדם מן הנרדפים ולא מן הרודפים, שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים בני עונה, הם קטנים, חלשים וכדומה, והכשירה לכתוב מכל העופות, הכשירה לכתוב לגבי מזבח, מותר דווקא להקריב אותם על המזבח. חוזר מה שלמדנו במשנה, הרומר סמת איני קטעת ידי וכו', אמר לרבה סברך אמר לרב, מה ישנה רישה, מה ישנה ספר, מה ההבדל? בין הרישה, למה בעלם ינה נזקי ממונו אכן מועיל תנאי מפורש על נזק לפתור את המזיק מתשלומים, ואילו נזקי גופו לא אין תנאי כזה לא מועיל? אז אמר לי רישה, לפי שאין אדם אוכל על ראשי איברים, שאמר את זה לגבי נזקי גופו, כמו שלמדנו כבר בפירוש המשנה, התנאי לא מועיל לפתור את המזיק, כי אדם באמת לא מתכוון למחול על ראשי איברים. כלומר, דבריו לפתור את הנזק מתשלומים נאמרו בהכרח מתוך כעס, מתוך צער, לא בדעה צלולה. מה שאין כן לגבי ממונו. אז אמר לי, וכי אדם אוכל על צערו, דתניא הקני פצעיני על מנת לפתור, פטור. אתה אומר, אין אדם אוכל על ראשי איברים. גם לכאורה אדם לא מוכל לצערו, בכל זאת למדנו, דתניא, אם אדם אומר לחברו הקני פצעיני על מנת לפתור, בתנאי שלא תהיה חייב בנזק, אכן פטור. אתה רואה שאפילו בפגיעה שבדרך כלל אין אדם לא מוכל תשלומיה, אם אמר מפורש תנאי, אכן הוא פטור. אישתיק, אז שתק. אחרי זה אמר רבא, מידי לחשמיע בעש, שמעת משהו בעניין זה? אז אמר לרב, אחי מרב ששת, משום פגם משפחה, כלומר מזיק חייב על הפגיעה בגוף הנזק, למרות שהנזק פתר אותו מפורש גם פגם משפחה, מכיוון שסימוי עין, קטיעת יד וכדומה, זה גורם לחרפה גדולה למשפחה של הנזק, אז אין לו רשות לפתור את המזיק בכך, למרות שאמר תנאי מפורש. עוד בזה איתמר, רבי יושעי אמר, משום פגם משפחה, רב אמר, משום שאין אדם אוכל על ראשי איברים שלו, ורבי יוחנן אמר בכלל משהו אחר, יש הן שהוא לאו, יש לאו שהוא הן. כלומר, אם אדם אומר כן בתמיהה, כוונתו באמת ללא. והוא אומר לא בתמיהה, כוונתו באמת בכן. לכן, המשנה תלוי בעצם באופן שבו ויתר הניזק על חיוב התשלום. כך צריך לפרש דברי המשנה. הנחבל אמר תחילה, קטעת ידי, והחובל שאל על מנת לפתור, האם הייתי יכול לזה על מנת לפתור, כמו שאני אהיה פטור בתשלומים? וענה כן, הן? כלומר, בתמיהה. מה? במשמעות של, אתה באמת סובב שתהיה פטור? והמשנה מלמד אותנו שהן זה, זה לאו באמת. ואם קטעת או חובל, אז הוא חייב את השלומים. אותו דבר, אם הניזק אמר, קרא כסותי, והוא אומר, אמנת תפתור, אמר לו, לא, כאילו בתמיעה, גם לאו זה, הוא הן, וזה הכוונה. לכן לא פטורים, לכן התנאי לא מועיל. תניא מיחי, גם ככה נאמר בברייתא, הקני פצעיני אמנת לפתור, ואמר לו, הן, כאילו בתמיעה, הרי יש לך הן שהוא לאו. קרא כסותי אמנת לפתור, אמר לו, לאו, בתמיעה, הנה יש לך לאו שהוא הן. עוד עמד במשנה, מי שאומר לחברו שבר כדי קרא כסותי חייב את השלומי הנזק, ומי מקשים על זה? נאמר בדיני שומרים לשמור ולא לאבד, כלומר כי תן איש של רעהו כסף או כלים לשמור, דיני שומרים חלים רק מכשר בעלים מסרו את החפץ לשומר כדי לשמור, ולא אם מסרו אותו כדי לאבד, ועוד לשמור ולא לקרוע, כאשר בעלים אחרים מסרו את החפץ לשמור אותו, כלומר אם משמור אז לשמור, אם מסר אותו לשמור כדי לאבדו או לקרוע, אז אין לו לקבל החפץ דין שומר, ולכן הוא באמת מאבד החפץ או קורא פטור. וגם לשמור, ולא מיקש מסות אותו לחלק לעניים, הם בעלים הורו לשומר לחלק לעניים את החפצים שהפקידו אצלו, החפצים לא נחשבים כממונו של בעלים, ולא לא יכולים לתבוע את השומר אם פשע בהם וכו'. בכל אופן, עמדנו פה מדיני שומרים, שאם בעלי החפץ נתנו אותו לאחר כדי שיקראנו, אם קראו אותו פטור, אז למה את המשנה שעמדה עומד לחברו קרא כסותי הוא חייב? אמר רב הונא לא קרא שעד דעתי לידי ועד לא עתי לידי תלוי. המשנה עוסק למי כשהחפץ הגיע לידי השומר לפני שהבעלים התירו לו לקרוא אותו. כלומר, נתנו הבעלים את החפץ ביד השומר ואמרו לו, שמור לי חפץ זה, ואם תרצה לאבדו תוכל לעשות כן. במקרה כזה, חלו על המקבל דיני שומרים כשקיבל אותו, ובעצם חייב את השלומים אם הוא פשע בשמירתו, או הוא השחית וכדומה. אף פי שאחרי זה הוא אמר, אתה יכול לאבד אותו וכו', השומר לא פטור. כי כמו שאמרנו, כבר עתי לידי, כבר הגיע החפץ, הגיע לידי השומר. מגיע שהחפץ לא הגיע לידי השומר לפני שהורשה לקרוא, או נניח הבעלים אמר לשומר, קח את החפץ שמונח במקום אחר, או עוד הדבר, החפץ עוד לא הגיע לידו, ושמור אותו, ואם אתה רוצה, אתה יכול לקרוא אותו, אז כבר בעצם לא חלו עליו דיני שומרים. אמר לי רבא, לשמור, כתוב, המילים נכתוב, כי ייתן איש אל רעהו לשמור, דעת לידי משמע, שהחפץ כבר בא לידו, כלומר זה קשה. הלשון מורה שמסירת החפץ נעשתה רק כדי לשמור, ולא שירשה הוא גם לאבד אותו. ואף על פי כן פרוטט אותו הברייתא, מחייב תשלומים. אלא אמר רבא, הא דעת לידי, באמת שניהם מדברים שהגיע לידו כבר. לא קשה, הא דעת לידי בתורת שמירה, והא דעת לידי בתורת קריאה. המשנה עוסקת שהגיע לידו בתורת שמירה, כלומר החפץ בא לידו מראש לשם שמירה, ואחרי זה בעלים שינו דעתם ואמרו, אתה יכול לקרוא אותו וכו'. מכיוון שמראש אמרו זה לתורת שמירה, השומר קיבל עצמו אחריות עליו, וכבר לא יכול לקרוא אותו. הוא צריך לשלם. עד דעת לידי בתורת קריאה, שהחפץ בא לידו מתחילה לשם קריאה, במקרה הזה כבר הוא לא נקרא שומר, ולכן הוא פטור. ההוא ארנק הזה צדקה, היה ארנק שמלא כסף של צדקה, דעת לפומפדיטה, שהגיע לפומפדיטה, אף כדי רב יוסף גבי ההוגה, ורב יוסף שהיה גזבר הצדקה בעיר, הפקיד את הכסף הזה אצל אדם מסוים, כדי שיחלק את הכספים בין עניי פומפדיטה. אבל אותו שומר פשע בשמירתו, עטו גנב וגנבו, באו גנבים וגנבו, אז חייב רב יוסף, חייב רב יוסף לשומר לשלם. אבל כשאל אביי, אמר אביי לרב יוסף, כתוב הברייתא לשמור ולא לחלק לעניים, אז אין לנו שומר של כספי צדקה להתחייב תשלומי פשיעתו, כי אמרנו שהוא מקבל עצמו לשמור, לא לחלק לעניים. אז אמר לרב יוסף, עניי דפומפדיטה, מי קץ קיץ לו, לשמור. לא, העניי פומפדיטה זה שונה. הם מקבלים כספי צדקה, סכום קבוע בכל שבוע. הכספים אלו מוחזקים עבור עניים מסוימים, בסכויים מסוימים אלה, ונחשב כאילו כל אני הפקיד כספו אצל השומר זה, לכן זה נקרא שמירה. לגבי אני יהיה פומפדיטה זה נקרא שמירה, ולשמור זה לכן נקרא שמירה. הדרן הלך החובל, בזה סיימנו פרק שמיני, מתחילים פרק תשיעי בתחילת צדיקים למוד ב', אומרת המשנה, גוזל עיצים ועשן כלים, צמר ועשן בגדים, משלם כשעת הגזלה. כלומר, גזלן חייב להשיב את מה שנגזל, והשיב את הגזלה אשר גזל, כך נאמר בתורה. אז המשנה אומר כך, שהוא משלם רק שוויים של העיצים או הצמר שגזל, כפי שהיו שווים בשעת הגזלה. לא חייב להשיב את הכלים או את הבגדים שהוא עשה מאז הגזלה. אז מי שגוזל עצים ועשה עם כלים, או צמא ועשה אותם בגדים, משלם כשעת הגזלה. אם גזל פרה מעוברת ואחרי זה ילדה, או רחל טעונה צמא וגזזה, כלומר היה לה הרבה צמא והוא גזז, משלם דמי פרה, עומדת אלת. משלם דמי פרה, עומדת אלת, כמו שהיה בשעת הגזלה. ודמי רחל שעומד להיגזז. גזל פרה מתעברה אצלו, כלומר גזל פרה רגילה ומתעברה דווקא אצלו, ואחרי זה ילדה, או גזל הרחל ונתענה צמר ביותה אצלו, ואחרי זה גזזה, משלם כשעת הגזלה. כמו שאמרנו, משלמים כשעת הגזלה. במקרה הזה, הכוונה הוא משיב לנגזל את הפרה עצמה, אותו רחל עצמה, שהן כעת באותו מצב שהיו בשעת הגזלה. וזה הכלל, והגמרא תשאל מה הכלל בא לרבות. כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אמרי, ממה שלמדנו במשנה, מה שמה דווקא אם גזל עצים ועשם כלים אין שיפן? לא. דווקא אם גזל עצים ועשם כלים, אז הוא אכן קנה אותם. כלומר, למדנו כבר במסכת שגזל, גזלן, קונה את הגזלה בשינוי מעשה. כמו שאמר אשר גזל, כלומר, שדיין קיימת באותה צורה שאתה בשעה שגזל אותה. אם נעשה בשינוי מעשה, אז זה כבר לא, אין הגזלה אותו חפץ אשר גזל, ולכן לא צריך להשיב לבעלים, אלא הוא קנה את החפץ. אז אומרת הגמרא, מהדוגמאות שבנו במשנה, אם הוא עשה עצי, אם הוא גזל עצים ועשה כלים, אז הוא אכן קנה אותם, וכמו שאמרנו, משלם את שוויים כשעת הגזלה. אבל אם רק שיפה אותם, שייף אותם, הוא רק החליק את העצים, אז לא קנה אותם. כי זה היה דוגמה שלמדנו, שהוא עשה כלים. או אם גזל צמר ועשה בגדים, הנה, אבל אם בנן, אם רק ניקה אותם, נלבין אותם, גזי הצמר, אז לא קנה אותם. למה הגמרא מדייקת ככה? הרי כל אדם שעושה כלים מעצים, משייף אותם קודם כל. כל אדם שהורג בגד מצמר מלבן אותו קודם כל. אז אם נאמר במשנה שקונה את העצים בעשיית הכלי ואת הצמר בהריגת הבגד, משמע שלא קנה אותם לפניכם בשלבים קודמים יותר. וזה כאשר, ומיני, נאמר ברייתא גזל עצים ושיפן, או אבנים וסיטתן, כלומר החליק אותם, או צמר ודיבנן, או פשתן וניקה, ומשלם כשעת הגזלה. לא חייב להחזיר אותם בעינם. הרי ששיוף העצים, ליבון הצמר וכולי, כל זה אכן גורם לגזלן לקנות אותם, אז זה סתירה למשנה שלנו. אמר רבי, תנא דידן קטנא שינוי דרבנן, דהדרה, וכל שכן שינוי דאורייתא. כלומר, באמת אין מחלוקת במשנה על ברייתא, גם המשנה מודה ששיוף עצים ליבון צמר קונים את הגזלה, אלא מה? התנא של המשנה מדבר בעצם, תנא של משנתנו, מדובר על מקרה ששינוי שלו, שינוי מדרבנן, שחוזר לבריאתו. כלומר, כשהתורה לימדה ששינוי מעשה קונה, התייחסה לשינוי כזה שלא חוזר לבריאתו. אי אפשר להשיב את החפץ, כמו שהוא עכשיו, בצורתו המקורית. לכן הגזל בעצם לא יכול לקיים, אשר גזל. מנה קנה אותו וצריך לשלם את השווי. אבל בשינוי שחוזר לבריאתו, נניח אם אדם גזל נסרים, שהם כבר, הוא עשה להם משופים, כלומר הוא כבר תיקן אותם וכו', ועשה מהם כיסא, הוא יכול לפרק את הכיסא ובעצם להחזיר את הנסרים כפי שהם. זה כבר נקרא מדי רבנן. אז המשנה דיברה מדי רבנן, דהדרה לבריאתו. המשנה באה לבית שגם שינוי קל כזה קונה מדי רבנן, ולכן הוא צריך לשלם רק את השווי. כל שכן שינוי דאורייתא, כל שכן אם מדובר על שינוי שלא חוזר לבריאתו, שהוא קונה. עצים ועזן כלים, לא מדובר בעצים רגילים, מדובר בעצים משופים, חלקים. ומייני ונסרים מעובדים. והגזלן הרכיב אותם, נפוך אותם לתיבה וכיסא, זה שינוי דעת לבריאתה, כמו שאמר, זה שינוי שחוזר לבריאתו. דימה, אם יש לבלו, אם ירצה, יוכל לפרק את הכלי, והם מביא להם את הנסרים, מביא לנגזל את המסרים. צמר ועשם בגדים, אותו דבר, מדובר בצמר תבוי. הוא גזל צמר שתבוי כבר לחוטי והרג מהם בגד. זה שינוי שעד לבריאתה, זה שינוי שחוזר לבריאתו. למה? דימה, סדר, אם ירצה, יכול לסתור את ההריגה, לפרום את ההריגה, וככה חוזר לחוטים כפי שהיו, כי מדובר לחוטים תבויים כבר. כל שכן שינוי דאורייתא היא שיוף או ליבון שלא חוזר לבריאתו, ברור שזה קונה. והטענה של הברייתא מדברת, טענה ברא, שינוי דאורייתא קטנה הוא שנה, אתה תהיה שינוי דאורייתא. ושינוי דרבנן לא קטנה, הוא בכלל לא שנה, דין דין שינוי דרבנן. רבה שם תרץ תירוץ אחר, רבה שם הטענה דידן נמי שינוי דאורייתא קטנה. באמת גם הטענה של משנתנו הוא שונה רק שינויים שמועילים מדאורייתא, כלומר שינויים שלא חוזרים. הוא עושה כמי שגזל בולי עץ או גזי צמר גולמיים, כפי שאמרנו מראש, לא מי שגזל נסרים וכולי. מה שאמרת שהיה לגזל לקנות אותם כבר בשלבים הקודמים, אז המדובר פה שהוא גזל איתי ועשה כלים לבוכני, דהיינו שיפן, כלומר הוא עשה כלים, מדובר שהוא עשה כלים לבוכני, לעלי המכתש, כלומר זה נעשה על ידי שיוף לבד, הוא לא הפך אותם לכלי יותר רציני, בעצם הוא שייף אותם, זה בדיוק מה שהמשנה אומרת, אני מזלם למשנה לברייתא, דבר על כלים שהוא שייף אותם סך הכל, וצמר ועשה מגדים, מדובר נמתה לבדים, כלומר דהיינו שינוי דלו הדר, סך הכל הוא עשה כבישת הצמר, ומחבש, זה בדיוק כמו ללבן אותו, זה שינוי שלא חוזר, גם זה שינוי שלא חוזר, אי אפשר לפרק את הלבד וכולי, שיחזור כל סיביות בפני עצמו, כלומר אם נעשתה פעולת שיוף בעצים או ליבום בצמר, גם המשנה מודה לברייתא שאכן קנה, ואין בזה סתירה בין המשנה לברייתא. אומרת מה, וליבון מיה ושינוי, האם באמת ליבון זה נחשב שינוי? ומיני נאמר במשנה בחון, עניין ראשית הגז, לא הספיק לתנו לו, אם בעל עצם לא הספיק ייתן את ראשית הגז לכהן, עד שצבא אותו פטור, אלו רשאי לעכב אותו לעצמו, הוא קנה אותו בשינוי מעשה, הוא כמו אדם שמזיק מתנות כהונה, או אוכל אותם שהוא פטור משלם עליהם, אבל אם רק ליבנו ולא צבא, הוא עשה ליבון ולא, אז הוא חייב לתת. ליבון לא, לא מועיל לקנות, לא נחשב שינוי שמועיל לקנות. הרבי לא קשי, הרבי שמעון, הרבי נחלקו בזה תנאי ותניא, גזזו, אם גזז הצמר מרחל אחת, ואחרי זה טבעו והרגו לפני שגזז רחלות נוספות, הצמר הראשון לא מצטרף עם הצמר שיגזוז אחרי זה, לתת השיעור של ראשית הגז. כי הוא כבר קנה את הצמר בשינוי מעשה, אבל ניבנו, אז רבי שמעון אומר, הם מצטרף, כי גם זה נחשב שינוי, זה רבי שמעון. חכמים מצטרף, כי ליבון לא נחשב שינוי, הנה החלקו בזה תנאים. אבל רב אמר לו, הד אב רבי שמעון, באמת, גם הברייתא וגם המשנה, מדברים פה רבי שמעון, שליבון נחשב שינוי, לא קשה. הד נפצה נפוצה, הד סרוקי, תלוי, ניפץ את הצמר, הפריט את הסיבים שלו ביד, והסיר בזה, הסיר את חלקי הלכלוך, ניקוי כזה לא נחשב שינוי גדול כל כך שיקנה, אפילו לרבי שמעון, גם רבי שמעון שאומר ליבון, אבל פה מדובר שהוא רק ניפץ את הצמר, וכאן, שליבון נחשב שינוי, מדובר תסרקי סרוקי, סרק את הצמר במסרק, ניקוי כזה, זה כבר ניקוי יותר עמוק, שבזה רבי שמעון דיבר, שמדובר על שינוי מעשה קנה. רבי חייא בר אבינא אמר, עד חברי חבורי, המשנה שמלמד שליבון לא נחשב שינוי, עוסק במקרה שרק שטף את הצמר במים, בזה באמת אין הבדל, אם לא עשה ליבון יותר עמוק, מה יש פה סוגים שונים של ליבון, עד קברי קבורי, מה שהברייתא אמרה שליבון נחשב שינוי, הכוונה ליבין את הצמר על ידי אישונו בגופרית, אישן אותו בגופרית, בזה מלבן אותו יפה, וההבדל ברור שהוא ניכר יותר, ולכן זה נקרא שינוי. הגמרא מקשה דעת רבי שמעון, שליבון נחשב שינוי, השתא, יש לומר, לכאורה לפי הברייתא שבה נראה, צבע לא נחשב שינוי, יש לומר צבע הוא לא נחשב שינוי. הוא ודאי שינוי לכאורה גדול יותר, בכל זאת רבי שמעון לא אבי שינוי, ואילו ליבון נחשב שינוי, לתניא כתוב, עניין ראשית הגז, גזז ראשון ראשון הוא צבעו, אם אדם גזז את הכבשים שלו אחד אחד, וצבע את הסמר של כל אחד מהם לפני, מיד אחרי הגיזה שלהם, ראשון ראשון הוא צבעו, או גזז אותם אחד אחד וטבע, ועשה טבע את הצמר, ראשון ראשון והרגו, אז הם מצטרף, לא מצטרף לשיעור נדרש, מכיוון שהבעלים קנה אותם, כמו שאמרנו, בצבעו, בטבעו, בהרגו וכו'. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, צבעו מצטרף, צבעו מצטרף, השינוי לפי רבי שמעון, צביעה לא נחשב כזה שינוי, אבל הבעיה לא קשה, זה תלוי, הר רבנן ליבד רבי שמעון, פה מדובר על חכמים בדעת רבי שמעון, וכאן רבי שמעון בן יהודה ליבד רבי שמעון, נחלקו בדעת רבי שמעון באמת לגבי צביעה, ורב אמר לעולם לא פליגר בנן ליבד רבי שמעון בן יהודה, באמת אין מחלוקת. ושאני צבע הועיל ויכול להעבירו על ידי צפון, באמת צביעה שונה מליבון, מכיוון שצביעה הוא יכול להסיר את הצבע על ידי צפון, על ידי ניקוי בסבון. לכן צביעה שינוי חוזר לבריאתו שלא קונה. ליבון הוא מעצות שינוי שלא חוזר לבריאתו ולכן הוא קונה. וחיקתה נראית מה שלמדו במשנה, אם לא הספיק להתנון לו עד שצבעו פתור, והוקים לה בדברי הכל. וקהל אילן, שם מדובר, שלמדו בברית הראשונה, שמענו שצביעה זה כן יקרה שינוי, אז מה מדובר? שם מדובר על צביעה צמר בקהל אילן, בצבע כחול כזה שדומה לתחש שציטית לא עבר, צבע כזה שלא עובר על ידי צפון. תלוי אם הצביעה עובר על ידי סבון או לא. הגענו לסוף צדיקים למודבט, ונראה את ההמשך בזרד השם פעם הבאה. חזק וברוך.